אחד מהדברים שדיברנו עליו, אני חושב, בעבר גם, אבל חשוב, עוד פעם, לא מזיק לדבר על זה עוד פעם, נקודה מאוד מעניינת. המכירה של יוסף, איך בעצם היא התבצעה, למי הוא נמכר, ומי מכר אותו לפרעו, כי כאשר אנחנו מסתכלים, הדברים הם קצת לא ברורים. כן, עבר כל מיני גלגולים, ויש כל מיני פירושים כאלה ואחרים. אמר החיים הקדוש דרך אגב שם את זה באולי אחד הפירושים בעצם שהכי מסדרים את הדברים בצורה הגיונית. בואו נראה איך זה קורה. ויקחוהו וישליחו אותו הבורה, והבור ריק אין בו מים. דרך אגב, אם אנחנו מדברים כבר על הבור ריק אין בו מים, והוא כותב שם שמים אין בו, אם הבור ריק, תגיד הבור ריק. מה זה אין בו מים? שאם אין בו מים כנראה שיש בו משהו אחר. אומר נחשים ועקרבים. עכשיו מה, לא ראו את זה? אז אומרים שהבור היה יותר מ-20 אמה. מה לומדים מכאן? שאין המים אין העין שולטת ביותר מ-20 אמה. מכאן גזרו גם על עוד הלכה מאוד מעניינת, שתי הלכות מעניינות. אחת בסוכות, סוכה מעל 20 אמה לא כשרה, מכיוון שאין עין שולטת. ונרות חנוכה, אתה לא יכול להדליק נרות חנוכה מעל 20 אמה, שזה פלוס מינוס 10 מטר. מעבר לזה, אתה כבר... זה לא קשר להדליק נרות, כי העין לא שולטת, העין לא רואה, ואין פרסום הנס. וזה הלימוד הזה נלמד מכאן, וישליחו אותו הבורה, והבור ריק אין בו מים. אבל אנחנו לא ניכנס לזה כרגע, אנחנו נמשיך הלאה. ואז תשימו לב מה קורה. וייסו עיניהם ויראו, והנה רוחת ישמעאלים באה מגלעד, וגם עליהם נושאים נחות וצורי ולוט, והולכים להוריד מצרים. ויאמר יהודה אליך במבצע, כי נהרוג את אחינו וריסינו את דמו. לכו ונמכרנו למי? לישמעאלים. וידינו אל תהי בו, כי אחינו בשרנו, וישמעו אחיו. ויעברו אנשים מדיינים סוחרים, וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור, וימכרו את יוסף לישמעאלים ב-20 כסף. לא הבנתי. עברו אנשים מדיינים, הוציאו אותו מהבור, ומכרו אותו ליוסף, וימכרו את יוסף לישמעאלים ב-20 כסף. מי מכר אותו?
המדיינים.
אבל מה, אבל ראינו שהישמעאלים הופיעו לפני. שמתם לב? הלאה. עכשיו, וישוב ראובן לבור, והבור ריק, אין יוסף, יוסף לא נמצא. אנחנו ממשיכים הלאה, ואז תשימו למה קורה. והמדנים, לא הבנתי, למי עכשיו, אצל מי נמצא עכשיו יוסף?
ישמעאלים.
עכשיו אומר לנו התורה, והמדנים מכרו אותו למצרים לפוטיפר, סריס פרעה שר הטבחים. איך הוא הגיע למדיינים? המדנים, איך הוא הגיע למדנים? הרי אמרנו שמכרו אותו למי? לישמעאלים. עכשיו בוא נראה, יש כאן את הסיפור עם יהודה, מסיימים אותו, ואנחנו מגיעים להמשך הפרשה של יוסף. ויוסף הורד מצרימה, ויקנהו פוטיפר סריס פרעה שר הטבחים. יש מצרים מיד, מיד מי הוא צריך לקנות עכשיו?
ישמעאלים.
למה ישמעאלים?
מיד המדנים.
המדיינים. אני יודע, זה קצת מבלבל, אבל האחרון שמחזיק אותו לפי התורה זה המדיינים.
המדנים.
אז עכשיו הוא כותב שהשר הטבחים קונה אותו ממי? מהישמעאלים. מה הולך כאן? שום דבר לא מסתדר כאן. אומר האור החיים הקדוש, יש כאן הרבה סיפורים ומנסים להסביר, אבל האור החיים הקדוש נותן הסבר נפלא. תשימו לב מה כתוב כאן. באמת זה מאוד מאוד יפה לראות איך אנחנו קוראים את הפרשה, ואנחנו לא שמים לב לכל מיני דברים קטנים. כי אין כאן שום היגיון. כי בזמן שהוא נמצא אצל מדיינים, אנחנו קוראים שיוצא לישמעאלים. בזמן שהוא נמצא אצל ישמעאלים, קוראים שיוצא למדיינים. איך זה מסתדר?
יש עוד מדנים.
מדנים, אבל כנראה בוא נגיד, בוא נעזוב את המדנים שזה המדיינים.
שהאחים שלו מכרו אותו, מסתבר שבכלל לא מכרו אותו, רק זרקו אותו לבור.
כן, זה נראה כאילו גם שהאחים בכלל לא עושה כאן כלום.
לא,
הם אמרו, עכשיו בואו נראה, עכשיו בואו נעשה סדר. מה אומרים האחים? לכו נמכרנו לישמעאלים. מאיפה הגיעו לישמעאלים? כי לפני זה כתוב
ראו.
וישו עיניהם, ויראו, והנה רוחת ישמעאלים בא. זאת אומרת, התכנון כרגע הוא למכור למי? לישמעאלים שהם ראו אותם. ואז, ויעברו אנשים מדיינים סוחרים. תשימו לב, התורה מדגישה שהמדיינים האלה הם מה? סוחרים. מה כתוב אצל הישמעאלים? מלאם נוסעים נחות וצרי ולא, והולכים להוריד מצרים. זאת אומרת, הם בעצם סבלים, הם בסך הכל מובילים. הם לא סוחרים. זאת אומרת, מה קורה? הם באים, רוצים למכור אותו לישמעאלים. הישמעאלים אומרים, מה? אנחנו לא מבינים בזה. אבל, ויעברו אנשים מדיינים סוחרים, וימשכו ויעלו את יוסף, הם מוציאים אותו, מעריכים כמה הוא שווה, וימכרו את יוסף לישמעאלים ב-20 כסף. מי מוכר? האחים דרך המדיינים, בתיווך המדיינים, מוכרים את יוסף לישמעאלים. עכשיו, חשבנו שנפטרנו המדיינים. אבל המדיינים, כל הכבוד, הם לא פריירים. המדיינים הם שותפים כאן. מה, הם עובדים בחינם? עשו עסקת תיווך, מגיע להם כסף? מגיע. אז עכשיו, המדיינים ממשיכים עם הישראלים, והם בעצם אלה שמנהלים את המסע ומתן עם מי? עם פוטיפר, עם המצרים. ואז כתוב, והמדנים מכרו אותו אל מצרים, לפוטיפר סיספרו. עכשיו, כדי להבין שמי שמחזיק בו בעצם זה לא המדיינים, מה אומרת לנו הפרשה? ויוסף הורד מצרים, ויקנו פוטיפר סיספרו שר הדרכים, יש מצרים מיד? הישמעאלים. כי הבעל הבית שמחזיק ביוסף זה הישמעאלים. המתווכים זה המדיינים. והנה לנו, תראו איזה יופי של דבר. איך הכל מסתדר? זאת אומרת, הישמעאלים ראו ראשון, הרוחים רצו למכור, הם לא יודעים, לא מבינים, באו מדיינים סוחרים, עשו עסקת תיווך, המדיינים מלווים כמובן את הישמעאלים, כדי לתווך הלאה כשיגיעו למצרים, כי הרי האלה לא קנו אותו בשביל להחזיק אותו אצלהם, מגיעים למצרים, המדיינים מתווכים, ויוסף נמכר על ידי הישמעאלים לפוטיפר סריספר.
מי זה הישמעאלים? אני לא מבין, הרי ישמעאל הוא אח של יצחק.
כן.
ואין לו עוד הספק, לא עבר כל כך בזמן, כמה זמן עבר.
לא, לא.
שפתאום יש מלא ישמעאלים וסוחרים.
לא, אתה ראית כמה בנים יש לו?
בטח, יש.
מה?
ראית, פרשה קודמת דיברנו כמה בנים יש לו. ישמעאל, לא עשיו, אל תתבלבל.
ישמעאל,
לא. ישמעאל זה הבן של אברהם.
נכון.
לא של יצחק.
מאיפה יש לו כבר עם?
ישמעאל? זה שלוש דורות כבר.
יש לך כל שתי בנים ועוד כמה נכדים.
למה? לאברהם, לאברהם עצמו היו הרבה בנים.
ליצחק יש
24
נכדים.
ליצחק 24 נכדים. עכשיו, ישמעאל היו לו הרבה בנים.
היו לו 50 נכדים, 60, אבל פה אנחנו סוחרים.
למה לא? הם עסקו במסחר. שבט, השבט הישמעאלי עסק במסחר. אבל עוד פעם, לא להתבלבל, זה לא עשיו. זה ישמעאלים, זה דור לפני, זה עוד דור. אתה תדבר על שלוש דורות, יכולים להתרחב לך חבל על הזמן. זה פעם לא היו מביאים ילד אחד.
השאלה אחרת.
כן.
היה לו בטח 30 נשים
היום.
יכול להיות.
לאן הלכו מדנים? אני לא חושב שזה אותו דבר.
לא הבנתי.
מדנים.
מה זאת אומרת לאן הם הלכו? הם רק תבחו, הלכו עכשיו הביתה, לא מעניין אותם.
מדיינים.
זה צריך לבדוק למה הם נקראים מדנים, אבל זה המדיינים.
יש בן לאברהם מידן ויש מידן.
לא, לא. אין לנו שום ספק שמשהו מדובר כאן, גם אורח חיים הקדוש מסביר את זה, שמדובר כאן במדיינים. וזה שכתוב מדנים, כנראה שבגלל שהם עשו את העסקה, הורידו להם איזה עוד מהשם.
לאברהם יש שתי בנים, מידן ומידן.
כן, אבל עוד פעם. לנו, עוד פעם, עוד פעם, חשוב, אבל חשוב להבין, שאנחנו מדברים, אנחנו רואים שמדובר כאן במדיינים. המדיינים אחר כך נהפכים, דרך אגב, גם רש"י מנסה להסביר את זה בצורה כזאת דומה. אבל אורח חיים הקדוש מסדר את זה בצורה הכי יפה. פשוט אומר שהמדיינים היו הסוחרים, והם עסקו את העסקה תיווך. ובכך מסתדרים כל הבלבולים כאן עם המדיינים והמשמעאלים, שלא כל כך מובן לנו איך זה קרה.
אתה לא יודע מה היה באמת.
תראה, מה זה אף אחד לא יודע מה שהיה באמת? מה שהיה באמת, אנחנו מנסים לפרש, ועוד מה שהיה באמת זה לא כל כך חשוב, כמו שחשוב התובנה שאנחנו מסיקים מכאן. חשוב להבין, הספר בראשית, בכלל, התורה זה לא ספר סיפורי. זה ספר תובנות. וכמו שהראיתי לכם את שלשום, שאתה משנה קצת את זה, פתאום אתה רואה תוכן פנימי בתוך הפסוקים המפורשים. שאמרנו שהוא ראה, אומר, בוא נבוא, אני ואימך להשתחוו, אז ראינו שכתוב רחל מתה, בפנים. בפיסוק שונה. זאת אומרת, חשוב להבין שהתורה היא לא ספר סיפורים.
ספר תולדות.
מה? זה אפילו זה לא תולדות, זה ספר ש... זה מה, הדרך ארץ שקדמה לתורה. זאת אומרת, מכאן, מספר בראשית, אנחנו יודעים מה זה דרך ארץ. עכשיו נעבור, היות וזמננו קצר, אנחנו לא יכולים לעבור על כל הפרשה ועל כל הדברים הנפלאים. מה שכן אנחנו רואים, שיוסף הוא מצליח. וכאן נקודה מאוד חשובה. התורה מכריזה, תכף, איפה זה? והיה השם את יוסף, והיה איש מצליח, והיה בית אדוניו המצרי. עד הרגע הזה, לא כתוב על יוסף שהוא איש מצליח, לא כתוב עליו כלום. איפה כתוב עליו שהוא איש מצליח דווקא? כאשר הוא עבד. וזה נשמע מאוד מוזר. מאיזה מין הצלחה הזאת? להיות עבד במצרים זה הצלחה? זה הרי כישלון גדול. אבל זה כשאנחנו מסתכלים בעיניים חיצוניות על מה שכתוב כאן, אבל אם ננסה להבין. אם התורה בא ואומרת, ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח ויבת עונה מצרי, ולא רק זה, תורה עד כדי כך, שוויר אדוניו כי השם איתו. מה זה כי השם איתו? אפילו הוא, למה? כי כל מה שעושה יוסף אומר, ברוך השם, בעזרת השם, אם ירצה השם, הכל מהשם, הכל מהשם. עד כדי כך שהאדון שלו מבין שיש ישות שנקראת השם, והיא נמצאת עם יוסף, והיא זאת שבעצם גורמת לו להצלחה הגדולה. עכשיו, הדבר המעניין זה להבין, כי מה זה הצלחה? הצלחה נמדדת מתי? בזמן שאתה בסי או בזמן שאתה בתחתית? אני אומר, מה נמדדת הצלחה? בזמן שאתה בסי או בזמן שאתה בתחתית?
בסי.
למה? זה חוכמה להיות מצליח כשאתה בסי? לא, אני לא מדבר, אני מדבר על הצלחה מבחינת האישיות של האדם. מתי הכוח של, מה זה הצלחה? זה לצלוח מכשולים. זה להצליח למרות מה שקורה מסביבך. אם אתה נולד עם כפית של כסף בפפה, אתה לא יכול לקרוא לבן אדם כזה, הוא הצליח בחיים. מה זה הוא הצליח? הוא קיבל ירושה. זה נקרא הצלחה? זה נקרא איש עשיר שקיבל ירושה, אבל ההצלחה היא לא שלו. ההצלחה היא של מי? של אבא שלו. אבל כשאני רוצה להכתיר בן אדם בתור מצליחן, אני אבוא יחבד, תראה את הבן אדם הזה, הוא בנה את עצמו מאשפתות. מכלום הוא בנה את עצמו. זוהי הצלחה. התורה באה להדגיש ולהגיד לנו שההצלחה של האדם נמדדת מתי? שהוא נמצא בזמנים קשים, ולמרות זה הוא שומר על צלם אנוש, והוא מצליח לתפקד עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא איתו בכל מקום. ולכן דווקא כאשר הוא נמצא בבית אדוניו המצרי, מדגישה התורה ואומרת, תראו מי זה יוסף. יוסף למרות כל מה שהוא עבר בחיים,
הוא לא נשבח.
ובכל מצב מצליח לעבור את המכשולים ולשמור על ערנות, לשמור על האישיות שלו, לשמור על האיכויות שלו, לשמור על התורה שבו, לשמור על הרמה המוסרית שלו. זה מצליחן. בזה נמדד מצליחן. ואחד כזה, השמיים עם הגבול. ואנחנו רואים, זה בשבוע של דבר לאן מגיע יוסף, להיות המולך על כל מצרים. עכשיו תבינו, זה הרי דבר אבסורדי, כמו שנראה בפרשה הבאה. עבד של אתמול נהיה מלך על הממלכה הכי גדולה בעולם העתיק. מי, איפה? אם לא היה כתוב, אני רואה שזה הזוי, זה המצאה.
אבל זה לא היבטים לו.
ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. זו בדיוק ההצלחה. זה מה שעכשיו אמרת. זה לכן למה דווקא כשהוא נמצא במצבים הקשים, קוראת לו התורה מצליחן. ויהי ברכת השם בכל אשר יש לו בבית ובשדה, ויעזוב כל אשר לו ביד יוסף ולא ידע מלו. עכשיו אני עובר ממש אין לנו כאן מספר דקות ממש קצרות לעבור לחלומות, כי כאן יש גם דבר מאוד מאוד מעניין, שנראה את חוכמתו של יוסף שהיא נראית בתוך החלום עצמו. כי לפעמים החלומות עצמם מרמזים על הפתרון. מאיפה באמת אנחנו יודעים שיוסף היה היגיון בפתרון של החלום שלו? תשימו לב. אנחנו נמצאים בבית הסוהר. ויהי אחר הדברים האלה חטאו משקי מלך מצרים והאופל לאדוני למלך מצרים ויקצוף פרעה על שניהם וייתן אותם במשמר. ויחלמו חלום שניהם, איש חלמו בלילה אחד, איש בן חלום, מה הם חולמים? ויבוא אליהם יוסף בבוקר וראה אותם והנה הם זועפים. ואללה עצבניים, חבל על הזמן, קם בבוקר, ראה אותם, אלה משוגעים. אומר, מה קרה? אז הם אמרו לו, חלמנו חלומות ואין מי שיפתור לנו. אומר, אין בעיה, עלו לאלוקים פתרונים, ספרו נא לי, אני ספרו, בעזרת השם, אני יגלה. ויספר שם משקים את חלומו.
שם הוא דרך אגב מצליח,
הוא אחראי למצוא, או
משהו כזה.
כן, גם שם, שר בית הסוהר הולך לישון ונותן לו את המפתחות. אני בכל מקום שהוא נמצא, זה המצליחן. והנה גפן לפניו, ובגפן שלושה שריגים, והיא פורחת על תניצה, הפשילו אסכלותי הענבים, וחוס פרעה ביד מצרים. ויקח את הענבים וישחט אותם אל כוס פרעה, ויתן את הכוס על כף פרעה, ויאמר... והיא אומר לו יוסף, זה פתרונו, שלושת השריגים שלושת ימים הם, בעוד שלושת ימים יישא פרעה את ראשך וישיבך על כנך ונתת את כוס פרעה בידו כמשפט הראשון אשר ראית משקהו. עכשיו תשימו לב, החלום הוא על שלושה שריגים ועל השלוש שריגים והוא לוקח את הענבים, סוחט אותם ונותן את הכוס לפרעה לשתות. ואז אומר לו איך אומרים, תוך שלושה ימים הפרעה יוציא אותך מהכלא ויביא אותך חזרה לתפקיד שהיית. זאת אומרת, אתה תחזור להצלחה שלך, הכל יהיה בסדר. הוא שומע, וואלה, פתרון חבל על הזמן. ויער שר הרופאים כי טוב פתר, ויאמר אל יוסף, אף אני בחלומי, והנה שלושה סלי חורי על ראשי, ובסל העליון מכל מאכל פרעה מעשה עופה, והעוף אוכל אותה מן הסל. מעל ראשי. אז יש כאן שלוש סלים, ועוף אוכל מלמעלה את הלחם שיש שם. ויען שם, זה פתרונו. שלושת הסלים שלוש ימים, ועוד שלוש ימים, גם אותך ייקחו את הראש שלך, אבל יורידו אותו. אותך ירימו על עץ, נתנו אותך, יורידו לך את הראש. יישא פרעה את ראשך מעליך, ותלה אותך על עץ, ואכל העוף את בשרך מעליך. וכך גם באמת קורה. עכשיו, תשימו לב, איך ידע יוסף באמת שזהו הפתרון? מספרים בסיפור, ממש בקצרה, שהיה תערוכת סיורים. ובתערוכת סיורים היה ציור אחד בסוף האולם, שהיה שם אישה, שעליה יש סלים של פירות, והציור היה כל כך אמיתי, עד שהציפורים מבחוץ באו וניסו לאכול את הפירות. כל כך אמיתי היה זה. היה איזה מבקר אחד, הסתכל על הציור, אומר, הציור הזה באמת טוב, אבל הוא לא מושלם. אומר, מה זה לא מושלם? תראה, אפילו הציפורים באים לאכול את הפירות. הוא אומר, אם הבן אדם היה נראה אמיתי, הציפורים לא היו מעיזות לבוא ולאכול את הפירות. וזה בעצם הפתרון של החלום. ההוא, והשלוש הרגעים הוא הולך וסוחט מים נותן בפרעה. אבל ההוא, מה קורה לו? אם העוף מסוגל לאכול מעל הראש שלו את המאפים, סימן שמה איתו?
מת.
הוא מת. ולפי זה אמר, עוד שלושה ימים, לפי שלוש סלים, יבוא העוף ויאכל. זה אומר שאתה כבר עוד שלושה ימים כבר לא חי. שנזכה בעזרת השם באמת ללמוד את התובנות היפות של הפרשה וללכת לדרכם. רבי חנן בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הבא לתורה מצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר.
תודה וקדש ורבה.